שלום וברכה. ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת יתרו. הרמב"ן בפתיחתו לפרשת השבוע, פרשת יתרו, כבר כותב שכבר נחלקו רבותינו בפרשה הזאת בשאלה אי מתי בא יתרו. יש מהם אומרים כי קודם מתן תורה בא יתרו כסדר הפרשיות שלפנינו, ויש מהם שאמרו שאחר מתן תורה בא. בין כך ובין כך, ברור שהתורה בחרה לספר את מעשה יתרו ועצתו קודם לפרשת מתן תורה. יש לשאול מה הטעם שראתה התורה לפתוח דווקא בפרשת יתרו, בסיפור הזה, כהקדמה לאירוע הגדול, לאירוע המכונן הזה של ההתגלות בסיני ומתן תורה. למי שאומר שיתרו, גם למי שאומר שיתרו יבוא אחרי מתן תורה, עדיין השאלה מאוד בולטת. מה טעם שינתה התורה את סדר האירועים והקדימה את ביאת יתרו למתן תורה? אבן עזרא כותב שהתורה רוצה לסמוך את ביאת יתרו למלחמת עמלק. ובאמת מצאנו במדרש וישמע יתרו, הדאוד הכתיב, לץ תקה ופתי יערים, לץ תקה זה עמלק ופתי יערים זה יתרו. מה שמועה שמע ובא? מלחמת עמלק. ואכן הפרשה הקודמת, סוף פרשת בשלח, חותמת בסיפור מלחמת עמלק, ויבוא עמלק וילך עם ישראל ברפידים. והפרשה שלנו פותחת ביתרו. גם הוא שומע וגם הוא בא. כמו עמלק. שניים שומעים אותו דבר עצמו, את סיפור יציאת בני ישראל ממצרים, אבל התגובות לשמיעה הזאת שונות לחלוטין. עמלק יוצא למלחמה, יתרו, המדיינים, באים לברך ולהודות. הסיפור של מלחמת עמלק בסוף פרשת בשלח מתחיל שם בניסיון של בני ישראל את השם, היש השם בקרבנו עם עין. וזה מה שמוביל שם בסופו של דבר למלחמה. גם סיפור הכרת יתרו באלוקים, זהו הסיפור הפותח את פרשתנו, שבסופו של דבר תגיע לכל אשר דיבר השם נעשה. נחזור. אם התחלנו שם את מלחמת עמלק בשאלה יש השם בקרבנו עם עין, נסיים את סיפור הכרתו של יתרו באלוקים בקדוש ברוך הוא בכל אשר דיבר השם נעשה. כנראה, סביר מאוד להניח שיציאת מצרים עשתה רושם רב. עמים רבים שהיו באזור שמעו עליה, אבל הנפלאות אשר הפליא השם. וכמו שאמרנו, רבים שמעו, אבל הגיבו באופנים שונים, שאולי תגובת עמלק ותגובת יתרו הם שני אב טיפוסים קיצוניים לתגובות האפשריות להוצאת השם את עם ישראל ממצרים. ואכן נראה לומר שתופעה נתחדשה בעולם. עם חדש נברא. אלוקיו מודיע את שמו לעיני כל העמים, באותות, במופתים, ביד חזקה. ואיך יגיבו עמי הסביבה על מה ששמעו? אז עמי כנען ויושבי פלשת שעם ישראל הולך לקראתם, הולך ומתקרב, פתאום נופלת עליהם מטה ופחד. כמו שאנחנו רואים בשירה. שמעו עמים ירגזון, חילחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלה מואבי חזה מורד, נמוגו כל יושבי חנן. אבל, כפי שאמרנו, לא כולם נבלים. ראשית עמלק, עמלק בא להילחם. בעוד שעם ישראל מתייגע בדרך, עמלק מצא את ההזדמנות ויזנב בך, ובא לעשות מלחמה בעם ישראל. אז אם כן, התגובות האפשריות שראינו עד כה הם פחד, רתיעה או מלחמה. אני רוצה לשאול, האם אלה שתי התגובות האפשריות היחידות, או פחד או מלחמה, רק קיצוניות כאלה? האם לא ניתן להגיב אחרת על בריאת עם חדש, על יצירת עם חדש, על הוצאתו, על התגלות אלוקיו? אנחנו רואים מהפרשה שעוד לפני שהקדוש ברוך הוא קורת ברית עם עם ישראל, במתן תורה, בברית בסיני, עם ישראל נדרש להיות לא ממלכת כהנים וגוי קדוש. להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש זה לא רק לקדוש ברוך הוא, אלא זה לעולם כולו. בני בכורי ישראל, כמו הכהן שהוא רם במעלה, קרוב יותר, נמצא בדרגה גבוהה יותר, משרת בקודש ממש, כנציג אולי של עם ישראל, אז ככה עם ישראל בעולם. כמו הכהנים בעם ישראל, גם עם ישראל בעולם הוא קרוב יותר, הוא נמצא במעלה גבוהה יותר, ויעוין בהרחבה בנושא אצל ריאל בקוזרי. כך זה עובד. התורה פותחת, עוד לפני כל הסיפור הזה, לפני כל קריטת הברית, לפני כל הדרישה לממלכת כהנים וגוי קדוש, התורה פותחת בתיאור של אדם אחד ששומע כמו מה שכולם שמעו, שעם ישראל יצא ממצרים, שקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים, אבל עליו לא נפל פחד, והוא לא בא להילחם אלא לברך, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. והוא בא גם לסייע בעצה. ודווקא פרשת מתן תורה היא זאת שנקראה על שמו, ללמדך. שתורה שניתנה לישראל בסיני, ממש אין הכרח שהיא תיטע בגויים שנאה לעם ישראל. מישהו ישר, גם בגויים כנראה שיש כאלה, ויודע להכיר בטובה, יוכל גם הוא להתקרב ולהודות. זה מסר אחד שניתן ללמוד מהקדמת פרשת יתרו למתן תורה ומקריאת שם כל הפרשה הזאת שבה בני ישראל מקבלים את התורה על שמו של יתרו. הסבר נוסף או פירוש נוסף להקדמת יתרו למתן תורה, בהחלט ניתן לומר שהתורה מבקשת להדגים לישראל את מה שאוטוטו עומד להיות נדרש מהם או כמצוות עשה בדיבר הראשון. אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. הבסיס של האמונה נקבע על יסוד החוויה של יציאת מצרים, ורק בעקבותיה באים הציוויים, וגם זה מודגש בהרחבה אצל ריאל בקוזרי. לפיכך התורה מקדימה את פרשת יתרו. יתרו שמע, הוא חווה, הוא שמע את אשר עשה השם לישראל בהוציא אותם ממצרים. וזה מה שהביא אותו לומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. וממילא התורה באה לומר לנו שאנחנו, שעם ישראל צריך לדון קל וחומר בעצמו. אם אדם שהיה בארץ מדיין, רחוק ממקום המעשה, מיציאת מצרים, ולא סבל בעצמו בסבלות מצרים, מתפעל כל כך מן השמועה ששמע באוזניו על ההצלה הזאת, עד שרק מכוח אותה שמועה מגיע להכרה שגדול השם מכל האלוקים, ולאמונה בבורא ישראל, בבורא העולם, סליחה. אז עם ישראל, שראה בעיניו, וניצל בעצמו, מתחת יד מצרים, הלכת כמה וכמה, שיצטרך לקבל את אלוקותו של השם יתברך, ולהאמין בו. לכן התורה פותחת ביתרו. כעת אני שמח להזמין את הרב ברוך גיגי, ראש ישיבת הר עציון, שיעביר שיעור קצר, פרשת יתרו, בבקשה הרב גיגי.
שלום, אנחנו קוראים השבת פרשת יתרו. פרשת יתרו היא פרשת מתן תורה. ויש מדרש בתחילת פרשת משפטים שאומר כך, דבר אחר, ואלה המשפטים, מה כתיב למעלה מן הפרשה, ושפטו את העם בכל עת. ואמר כאן, ואלה המשפטים, והדיברות באמצע. משל למטרונה, שהייתה מהלכת. הזין מכאן והזין מכאן, והיא באמצע. כך התורה, דינין מלפניה, ודינין מאחריה, והיא באמצע. וכן הוא אומר בספר משלי, באורח צדקה, אהלך. התורה אומרת, באיזה נתיב אני מהלכת? אהלך בדרכן של עושה צדקה. בתוך נתיבות משפט. התורה באמצע, דינין מלפניה ודינין מאחריה. מלפניה שנאמר, שם שם לו חוק ומשפט, ודינים מאחריה שנאמר, ואלה המשפטים. המדרש הזה מדגיש את החיבור שבין החוק והמשפט של פרשת בשלח, לבין החוק ומשפט, לבין תורת המשפטים של פרשת ואלה המשפטים, כשהוא ממקם את מתן תורה בתווך במרכז שבין בשלח לבין משפטים. והנקודה המרכזית היא לנסות להבין מה בעצם עיקר כוונת המדרש הזה, בזה שלתורה צריכים להיות דינים מלפניה ודינים מאחריה. כשנתבונן נראה שעם ישראל יצא זה עתה ממצרים. הרגע הוא עבר את ים סוף, ונפרד סוף סוף מאימת המצרים. ברגע זה של יציאה משעבוד מלכויות לחירות, הוא חשוף מאוד לסכנות רבות של חירות ללא מסגרת, ללא סדר יום. והדגש של התורה, שמיד בהלכו במדבר דרך שלושת ימים ולא מצאו מים, והמדרש כמובן קושר את זה לאין מים אל התורה, שעם ישראל לא יכול להתקיים שלושה ימים בלי איזושהי מסגרת רוחנית. ובעצם זה גורלו של כל אדם שעובר מחיים של שעבוד לחיי חופש. הוא כרגע מתמודד התמודדות חדשה מעין כמוה, של צורך בקבלת החלטות, לפעמים החלטות פשוטות, בנאליות, יומיומיות, כמו מתי הוא קם, מה הוא עושה אחרי שהוא קם, מתי הוא אוכל, מתי לאן הוא זז, דברים פשוטים והחלטות יומיומיות שכל זמן היותו עבד, הוא היה נתון למסגרת שקבעה בשבילו את כל העקרונות האלה. כרגע, כשהוא נמצא במסגרת הזאת, שהוא יוצא מעבדות להירות, הוא צריך בעצמו להחליט על פרטים של סדרי חיים, של סדרי חיים וסדרי יום אלמנטריים. לצדם, לצד החלטות כאלה, יש גם החלטות כבדות משקל, החלטות עקרוניות של מה אני הולך לעשות עם עצמי, קביעת יעדים ברורים, לאן אני הולך, מה אני הולך לעשות. ובעצם, לפי המדרש שלפנינו, התורה פורסת לפנינו את הדרך הנכונה שבה הולכים יוצאי החירות האמיתיים. שברגע שיוצאים לחירות, מבקשים למלא את יהודם, את מיצוי כוחותיהם ואת יכולותיהם. התורה כמובן עומדת במרכז. זוהי פרשת יתרו, פרשת השבוע שלנו. המגמה והמשימה שהתורה נותנת היא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. התורה היא התוכן היסודי והעקרוני של כל היהודים והיעדים האנושיים. אם לא בריתי יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. במוקד התורה, האידאה הברורה, כמו שאמרנו, של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. גוי שמחובר עמוק לכל דבר שבקדושה, שתמצית חייו היא ממלכת כהנים, כהונה היא שירות, כהונה היא תפקיד, אדם שנושא בעול ובמשימה של תפקיד להגשמת היעדים האלוהים של הבריאה, כמו שאמרנו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. התורה היא גם התכלית של כל המהלך הזה של היציאה מעבדות לחירות, כמו שהתורה בעצמה אומרת בפירוש, בהוציאך, בפרשת שמות, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אבל מה שהמדרש שלפנינו מבקש להציב, שיש קודם לתורה, לדבר המרכזי, יש דבר אחד קודם. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, ויש גם אחרי התורה את פרשת ואלה המשפטים. קודם שהולכים אל האידאה הגדולה, יש צורך בתקופת הכשרה והכנה. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. מה הם אותו חוק ומשפט של פרשת בשלח? כאן יש מחלוקת עקרונית בין הרמב"ן לבין רש"י. הרמב"ן מפרש שמדובר כאן בבחינה מיוחדת של דרך ארץ שקדמה לתורה. עם של עבדים, אומר הרמב"ן, אינו מורגל ככלל בסדרי חיים, והוא זקוק לחוק ומשפט. החוק והמשפט, אומר הרמב"ן, זה פחות או יותר כללי ההתנהגות בתנאים של מדבר. בעברית פשוטה, מדובר בחוק ומשפט שהן מנהגי המדינות. דהיינו, שקודם שעם של עבדים הולך לקבל תורה, הולך לקבל משימות גדולות, רוחניות ואתגרים של קידום העולם, צריך קודם כל שתהיה לו דרך ארץ שקדמה לתורה. אין מקום לתורה בלי שתקדם לה דרך ארץ. ולכן חשוב להרגיל את העם קודם מתן תורה באותם דינים, באותם כללי התנהגות שנותנים להם איזושהי כניסה לתוך העולם של הציביליזציה, העולם התרבותי, העולם האנושי, ורק משם לעלות, דבר ראשון, לעלות מדרגה של עבד לדרגה של אדם, רק משם יוצב היעד הגדול של ממלכת כהנים של גוי קדוש. קודם יהיה אדם, אחר כך יהיה קדוש. לרעיון הזה של דרך ארץ שקדמה לתורה, יש בגמרא בעירובין, הגמרא אומרת שאלמלא ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול, גזל מנמלה וכו'. אז הנקודה הזאת שלפני שאדם עוסק באידאות גדולות, באידאות רוחניות גדולות, קודם כל צריך להיות מנץ', בן אדם עם כל האתגרים ועם כל המחויבויות של סדרי חברה ומוסריות, הם דברים בסיסיים. כך כותב הרב קוק באורות התורה, דרך ארץ קדמה לתורה. הקדמה זמנית מוכרחת לדורות. המוסר בטבעיותו, בכל עומק עודו וכוחו האיתן, מוכרח להיקבע בנפש, ויהיה מצע לאותן השפעות הגדולות הבאות מכוחה של תורה. וכשם שהיראה היא בחינת השורש הקודמת אל החוכמה, דהיינו מה שאנחנו אומרים, שכל שיראתו קודמת לחוכמתו, כן, המוסר הטבעי הוא בחינת השורש הקודמת אל היראה וכל ענפיה. והכלל הזה הוא נוהג באדם הפרטי, וכן הוא גם כן נוהג בכללות האומה ובכל האנושיות. ואם יש הכרח לפעמים להביא את שפעת התורה בלא הקדמה של השתרשותו של המוסר הטבעי בתארתו, זהו דרך של הוראת שעה. והחיים מוכרחים להיות מסובבים שישוב המהלך לסדרו האיתן. דהיינו, הסדר הנורמלי של הבריאה, לדעתו, זה הקדמתו של המוסר הטבעי בכל שלמותו, כדי לבנות על מצאו את התקלין של התורה והיראה העליונה. אם כן, זה מה שאנחנו רואים כאן, באותה פרשה של שם שם לו חוק משפט ושם ניסהו, לפי תפיסת הרמב"ן, הרי מדובר כאן בדרך ארץ, בכללים של התנהגות, דרך ארץ שקדמה לתורה. הרמב"ן מסביר שחוק ומשפט זה ממש אותם נהלים של ההתנהלות במדבר. ניתן להוסיף לזה שהמשפט הוא גם סדר החיים. הגמרא, כשהיא דנה בשאלה של ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, והיא אומרת שישבה כתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה. הגמרא שם אומרת בפירוש שיכול להיות שהתורה ישבתה אישה לאיש בעניינים האלה, כי היכד תהווה לחיותה. דהיינו, ענייני המשפט הם כללי הנהגה שמאפשרים סדרי חיים. הם מאפשרים את החיות הזאת, הם מאפשרים את היכולת לחיות בחברה. כי אדם שלא שייך למערכת משפט, הוא אדם שלא יכול לחיות בתוך חברה. אז אם כן, הדינים האלה של פרשת בשלח בשלב זה, הם הדינים, הם מערכת ראשונית, של נותנת להם איזשהו מצע ביניים של דרך ארץ, של כללי התנהגות בסיסיים, כדי שהם יהיו המצע והטרקלין, כדי לבנות על מצעו, בלשונו של הרב קוק, את הטרקלין של התורה והיראה העליונה. זו הנקודה המרכזית לפי הרמב"ן. רש"י מסביר לעומת זה, שמצוות מראה הן לא מצוות של דרך ארץ במובן פשוט, אלא מצוות של תורה. והלכו דרך שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. הנביאים תקנו על בסיס הפסוקים האלה את תקנת קריאת התורה בשני וחמישי בשבת במנחה. והגמרא גם אומרת שהתקנה הזאת עברה התקדמויות עם תקנת עזרה בשלב מאוחר יותר. על כל פנים אפשר לעיין בגמרא בבבא קמא, שם הגמרא מתארת את כל השלבים של העניין. ניתן לומר במידה מסוימת שהדינים של מראה הן הקדמה לתורה, כמו שאמרנו, כמו שאומר המדרש שבו פתחנו. וגם כאן אפשר לדבר על קריאת תורה של שני וחמישי, היא מעין הקדמה לתורה המרכזית שאנחנו קוראים בשבת. התורה שאנחנו קוראים בשבת היא להשלים פרשיותיו עם הציבור, פירושו של דבר לקרוא את כל התורה כולה, להקיף אותה או פעם בשנה או פעמיים בשבע שנים, לפי סדרי הקריאה ארץ ישראלים שהיו הקדומים שנהגו בארץ ישראל לפני כן. אבל קריאת התורה של שני וחמישי זה עצם הזיקה לתורה. קריאת התורה של שבת זה ההיקף של התורה, הלימוד של התורה, ההשקעה בתורה, השליטה בכל התורה כולה, ידיעת התורה. וכאן בשני וחמישי יש יסוד של איזושהי עצם העיקרון של החיבור לתורה. וזה קשור גם כן לאותו מימד שצריך להיות קודם למתן תורה עצמו. קודם שמגיעים לתורה עצמה, קודם שמגיעים לאידאות הגדולות, צריך קודם כל לפתח אצל האדם זיקה בסיסית לעולמה של תורה. ולכן נותנים כאן איזשהן דוגמיות של מצוות, בדיוק כמו שגר שבא להתגייר, מודיעין אותו מקצת מצוות, קלות וחמורות. גם כאן נותנים להם מצוות, לפי רש"י מדובר כאן בשתי מצוות מרכזיות, פרה אדומה, שבת ודינים ופרה אדומה. נראה לי ששבת יש לו המקור בפסוקים, זה מיד אחרי הפרשה של מראה יש פרשת המן, ושם מבני ישראל מצטווים על השבת. לאחר מכן יש פרשת דינים שמופיע אצלנו בתחילת הפרשה ביתרו, של אותה הצעה של יתרו למשה, כיצד לשפוט את העם, את הדבר הגדול יביאו אליך, את הדבר הקטון ישפטו הם וכולי. זאת מערכת הדינים, זאת מערכת השבת שעליה רש"י מדבר. ורש"י מוסיף כאן פרה אדומה לפי הגרסה הפשוטה, זה פשוט כדי להדגיש לפני האדם שיש גם דברים, וזה נראה לי שנלמד מן הפסוק ושמרת את כל חוקיו, כפי שרש"י שם אומר במקום, שמרת את כל חוקיו, זה שחקקתי, גזירה גזרתי, אין אתה רשאי לערער אחריה. במערכת המחויבות העקרונית לתורה ומצוות, צריכה להיות גם מחויבות לדבר שהוא בלתי נתפס. ופרה אדומה היא הנציג העליון של הדבר הזה, כפי שאנחנו מכירים, ששלמה אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. הנקודה הזאת, של, כמו שאמרנו, שזה המבוא של פרשת מראה שקודמת לתורה, דרך ארץ שקדמה לתורה, זה הדינים שלפני מתן תורה, כדי להדגיש שההכשרה לקראת המעמד הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, צריכה או הכשרה של דרך ארץ פשוטה, כמו שהרמב"ן מדבר, או בנוסף לזה, לדעת רש"י, גם באותו מימד של עצם המחויבות, עצם הזיקה לעולם של מצוות, לעולם של תורה. עכשיו, המדרש שלנו מציין, כמו שאמרנו קודם, שהתורה באמצע, דינים מלפניה ודינים מאחריה. האידאה הגדולה, ככל שתהיה גדולה, אם היא לא מתפרטת אחר כך בחיי המעשה, בצורה ברורה, בדברים אלמנטריים, אז לאידאה הזאת אין ערך גדול. ולכן מיד אחרי מתן תורה, מצטווים ישראל, יורדים לפרטי פרטים של ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אבל נשים לב היטב, אינה דומה דרך ארץ שקדמה לתורה, לדרך ארץ שבאה אחרי תורה. דרך ארץ שבאה אחרי תורה, היא מאירה, התורה מאירה את אותה דרך ארץ, באור של מוסר אלוקי, באור של מוסר עליון, והיא כמובן, לכן הפתיחה של פרשת משפטים, אותה דרך ארץ שבאה אחרי תורה, היא פותחת דווקא בזכויות של עבד, דברים שהם בכלל לא פשוטים בעולם העתיק, שיש מושג של זכויות של עבד. וכאן התורה פותחת כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, והשביעית יצא לחופשי חינם. זאת אומרת שהדגש הוא שא' התורה מרגע קבלתה, כשהיא עוברת למישור פרקטי ומעשי ליישום של הרעיון הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. גוי קדוש הוא לא רק אדם, אלא אדם שנוהג בקדושה, ממילא המוסר שלו הוא לא רק מוסר אנושי, אלא מוסר אלוקי. והנקודה הזאת של המוסר האלוקי מרוממת את המוסר, מרוממת את האדם למדרגות עליונות. אומר הרב קוק בהמשך של אותה פסקה של דרך ארץ שקדמה לתורה, הוא ממשיך ואומר, כל דבר של תורה צריך דרך ארץ שיוקדם לו. אם הוא עניין שהשכל והיושר הטבעי מסכים לו, צריך לעבור בדרך ישר, בנטיית הלב והסכמת הרצון הטהור המוטבע באדם, כגזל, עריות, צניעות, מנמלה, יונה וחתול, וקל וחומר מההכרה הפנימית של האדם עצמו וחושו הרוחני. ואם הוא עניין שהוא נעלה מן השכל והנטייה הליבית, צריך גם הוא לעבור דרך הצינור של דרך ארץ, ביחס הקישור שיש לכל פרט עם הכללות כולה, בתור מצווה גוררת מצווה, וגם היושר המוחשי להיות קשור בתורה, בחפץ העליון האלוקי המתגלה באור התורה, וההתאגדות עם כללות האומה לדורותיה, עם דרכי חייה ברעיון הקודש. דיינו כאן המוסר כבר הופך להיות מוסר של קודש, כל אלה אורחות דרך ארץ הם, שמכשירים את ההערות שהן יותר פנימיות מהן, להאיר בזוהר ובהירות מובהקת. כולנו תפילה שנזכה בעזרת השם לקבל תורה, אותה תורה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל נהיה מוכנים אליה בבחינת שם שם לא חוק משפט ושם ניסאו, באותה בחינה הן לפי הרמב"ן הן לפי רש"י שדרך ארץ קדמה לתורה, שנזכה ליישם אותה באורחות חיינו בצורה של לא רק של אותה דרך ארץ אנושית שקדמה לתורה, אלא באותה דרך ארץ שבאה אחרי תורה, שמשתכללת מאורה של תורה ומתקדשת באותו מוסר קדוש, ואז נהיה ונקיים בעצמנו אותו משפט שכתוב, אותו פסוק שכתוב פרשת משפטים, ואנשי קודש תיון לי. כל טוב.
תודה רבה לרב ברוך גיגי על שיעורו. נראה במפגש של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני, עם ישראל חווה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, חוויה אדירה. ובאמת התורה בפרשה שלנו לא חוסכת בתיאורים גדולים ומרשימים, כדי לנסות להעביר לנו משהו מאותו מעמד נפלא ומרומם. והדברים הורחבו עד לאין שיעור על ידי חז"ל. עוף לא ציית, ציפור לא פרחה וכולי וכולי במדרשים. ממש תיאור אדיר של החוויה הזאת. בתוך כל המכלול הזה, חז"ל סיפרו לנו שהייתה משמעות מיוחדת, כך בגמרא במסכת מכות, הייתה משמעות מיוחדת לשתי הדיברות הראשונות, שעם ישראל שמע אותם ישירות מפי הגבורה, מפי השם. השפת אמת, בדבריו המרתקים, בשנת תפרש למדהי, כותב כך בעניין הזה. ומאמר אנוכי השם אלוקיך, הוא קיים לעד. כי איננו ציווי כמו לא יהיה לך, ושאר הדיברות. כי זה מאמר השם יתברך, שהוא מיוחד להיות אלוקי ישראל. ולכן כתיב, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. פירוש, כיוון שבכל אופן אני השם אלוקיכם, לכן יותר צריכים, מתכוון עם ישראל, לשמור על עצמם, לשמור על עצמם, כמו שנאמר, פסוק בישעיהו, מכעיסים אותי על פניי. וממשיך השפת אמת, ומלכותו יתברך, הוא נמסר ביד בני ישראל, פירוש, כפי מה שהם מקבלים על עצמם, או על מלכותו יתברך, כמו כן נתגלה כבוד מלכותו על כל הנבראים, שאלוקותו יתברך נמשך לכל על ידי בני ישראל. השפת אמת עומד בדברים האלה על נקודה לשונית מאוד מעניינת, שבולטת בניסוח עשרת הדיברות. כמעט כל הדיברות יש בהן איזשהו ציווי, והן גם מנוסחות ככה. בין אם מדובר בציווי עשה, או בין אם מדובר בציווי אל תעשה. זכור או שמור, כבד, או לא, לא תרצח, לא תנף, לא תיסה. רק הדיבר הראשון לא מנוסח כציווי. הוא לא פותח בהאמן, למשל, אלא בתיאור מציאות. בשפת אמת מסביר את זה, שאמירה שהשם הוא אלוקי ישראל, היא לא אתגר חיצוני שנדרש מהאדם. זה לא איזה משהו שעליו לקבל אותו ולהפנים אותו או לקיים אותו, אלא זוהי עובדה. עובדה קיימת ועובדה ידועה מראש. זה דבר שטבוע לדברי השפת אמת בתוך הבריאה. זה שאנוכי השם אלוקיך. זה ממש לא תלוי בבחירה או ברצון האדם. מדובר על מציאות מוחלטת. החצי השני של הדברים שלו, היא שלפי היסוד הזה שהסברנו עכשיו, הוא מבאר את הדיבר השני, את לא יהיה לך. מכיוון שזאת ודאות מוחלטת שהשם הוא אלוקי ישראל, מובן מאליו שליהודי לא יכולים להיות אלוהים אחרים שאותם הוא יעבוד. שוב פעם, זאת לא בחירה שתלויה בו באדם איזה אל הוא יעבוד, אלא המציאות שטבוע בה כבר שאנוכי השם לוקחה, מכריחה אותו להכיר בכך שאין עוד מלבדו, שלא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ובסוף דבריו מתייחס השפת אמת לזה שגם בתוך הקביעה הזאת, הקביעה המוחלטת הזאת, עדיין יש משהו שתלוי באדם עצמו. אם האדם לא יקבל את הקביעה הזאת, ולא יבחר להכיר בה, בכך שאין עוד מלבדו, הרי שלאמת הזאת לא יהיה כל כך ערך. כל מלך, וגם אם הוא מלך מלכי המלכים, חייב איזה שהם נתינים שיכירו במלכותו. אמנם אנחנו אוהבים לשיר שהקדוש ברוך הוא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ומלכותו על העולם לא תלויה בזה שהברואים יכירו אותו. אבל בכל זאת, כדי להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כדי לפאר את מלכותו, עם ישראל חייב להכיר באדנות השם, חייב לקבל עליו את עול מלכותו, זה מה שאנחנו עושים פעמיים ביום, בקבלת עול מלכות שמיים. והתוצאה הזאת של המלכת השם, בשביל מה הוא צריך את זה? התוצאה של זה, שעם ישראל ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו, תגרום בעזרת השם, גם להכרת מלכותו לכל הבריאה כולה, עד והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד של זכריה, או נכון יהיה הר בית השם בראש הערים של ישעיהו. תודה רבה ושבת שלום.